הנושא של השיחה שאני רוצה לחקור היום זה ארבע האמיתות הנאצלות או ארבע האמיתות למתרגלים הנאצלים ולמתרגלות הנאצלות. בסנסקריט המילים, הדקדוק בסנסקריט הוא קצת מיוחד ושונה, אפשר, הצמדים אפשר לפענח אותם או לפרש אותם בדרכים שונות. אז האמיתות עבור המתרגלות הנאצלות או המתרגלים הנאצלים זה תרגום מדויק, ממש כמו ארבע אמיתות הנאצלות. ואני אוהבת אותו יותר, אז אני הולכת איתו. לפני יומיים בשיחת פתיחה, אתם זוכרים שהדבר כזה, שיחת פתיחה, זה היה בסך הכל לפני יומיים. אני מרגיש כאילו אולי לחלקכם, שזה לפני הרבה הרבה זמן. אני התייחסתי לשאלה של למה באנו לכאן. מה הביא אותנו לבחור בחירה שהיא לא טריוויאלית והיא לפעמים לא פשוטה ולא קלה אולי, ועל פני הרבה דברים אחרים שיכולנו לעשות השבוע. וחלקנו באים מכל מיני סיבות, חלקנו באים מסקרנות, חלקנו באים מרצון לשינוי, חלקנו חשים כמיהה למשהו שאולי אפילו אין לו שם. אולי אנחנו רוצים קצת יותר שלווה בחיים שלנו, קצת פחות סטרס. בדיוק היום, או שזה היה אתמול, דיברנו עם כסופר ואליה ואני על איך החיים שלנו עם המסכים, עם הטלפונים והטאבלטים והמחשבים, הופכים להיות יותר ויותר, אנחנו הופכים להיות אומה או בני אדם של הפרעת קשב וריכוז כמצב נתון. ולפעמים אנחנו באים לריטריט חיים בשביל קצת להתנתק מהטלפון הנייד. וכל אלה הם שאיפות ראויות ולגיטימיות ואפשריות. הדרמה והתרגולים מאפשרים לנו לפגוש יותר שקט, יותר צלילות, יותר שלווה. והתרגולים בהחלט תומכים ותורמים תרומה משמעותית שלכך שהחיים שלנו יהיו יותר שקטים, יותר הרמוניים. אבל הדרמה לא עוצרת שם. מטרת התרגול הוא שחרור מלא של התודעה. התעוררות מלאה. חיים ערים. שחרור מסבל, שחרור מסטרס, שחרור מחרדות, ממועקות, ממצוקות, מדיכאונות, ושחרור אל, שחרור של חיים, אל חיים של חופש ועירות, של תבונה, של חמלה, של צלילות, של בהירות. כשהבודה התעורר, כשהוא חווה את אותה התעוררות מפורסמת, הוא סיכם את התובנות שהוא הגיע אליהן בארבעה משפטים קצרים, ממש אפשר להגיד ברמת אס-אמס, כנראה הוא ידע אם יש לו עסק, אולי כבר אז היו להם הפרעות קשב וריכוז, אז הוא רוצה להיות קצר ולעניין. והוא סיכם את התובנות שלו בארבעה משפטים שהם נקראים, מתייחסים אליהם כארבע האמיתות. הראשונה בהם, באופן שגוי מאוד, הרבה פעמים אני שומעת אנשים אומרים, האמת הנצלת הראשונה, החיים הם סבל. אפילו לפני כמה שבועות, לפני חודשיים אולי זה היה כבר, בעיתון הארץ יש מדור במוסף של סוף שבוע, יש בסוף מדור שנקרא טיסות נכנסות ויוצאות, מי שמכיר, מדור מאוד מאוד חביב, והם תפסו שם בזה התעופה נזיר ישראלי, שחי כבר 20 שנה בבאזל, אני חושבת, נזיר עם הגלימה הכתומה והתרגולים, הוא רק בא לבקר בארץ, ושוחחו איתו, והוא אמר, הבודה אמר, החיים הם שיט. זה מה שהוא אמר, החיים הם חם. אז כשאני ראיתי את זה, האוזניים שלי התנדנדו. ואמרתי, לא, אני לא יכולה לעבור על זה בשתיקה, קוראי הארץ, אמנם אולי זה שלושה או ארבעה אנשים בארץ, אבל ששלושה או ארבעה אנשים יחשבו שהחיים הם חרא ושעודפודה אמר את זה, לא יכולה לעמוד בזה. אז כתבתי מכתב תגובה, ושהם אפילו פרסמו אותו, שאומר, הבודה לא אמר שהחיים הם סבל, והבודה לא יכול היה להגיד שהחיים הם סבל, כי זה לא אמת. החיים הם לא סבל, והם לא סבל. החיים הם חיים. החיים הם אוסף של נסיבות ותנאים ואירועים והתרחשויות שקשורים זה בזה ומופיעים בהשפעה הדדית, מה שנקרא התהוות גומלי. והרבה פעמים מה שמשפיע עלינו בעיקר על החוויה שלנו, מה שצובע את החוויה שלנו, זה ההתייחסות שלנו אל אותו אירוע. אז ממש בא לי לשנות את האמת הנאצלת הראשונה להחיים הם לא סבל. רק בשביל לאזן לנו קצת את האובר דגש של דוקה דוקה דוקה, ואחר כך מתפלים של הבודיזם יצא שם של תפיסה או תרגול פסימיסטי, גישה פסימיסטית. הבודיזם רחוק מלהיות פסימיסטי, ואני מקווה שבסוף השיחה הזאת אתם תסכימו איתי. אז דוקה, דוקה היא נחת, חוסר סיפוק. קיים בחיים. ולצי הבודה אמר, את זה אנחנו רוצים לדעת. אתמול כריסטופר דיבר על החשיבות של to know, knowing. אנחנו רוצים לדעת כשיש סבל. אני מדגישה את כש, כי לא כל הזמן יש סבל. אבל אנחנו רוצים לדעת, למה אנחנו רוצים לדעת כאשר יש סבל? או בצוקה, בחוס הסיפור. כי אנחנו רוצים לראות איך אנחנו יכולים לשנות את זה, לפרום את מה, אנחנו רוצים להבין את מה, אנחנו רוצים להבין את מה. אנחנו רוצים להבין את הגורם לסבל, לדוקה. וזה לוקח אותנו לאמת הנאצלת השנייה, הגורם. הסיבה. וזה מעניין לחשוב על החוויה שלנו, חוויה היומיומית הפשוטה, אפילו ניקח יום אחד כאן. היו לנו בטח כל מיני סיבות שחשנו שבגללם אנחנו חשים אי נוחות או קושי או תסכול או עצבים. וזה מקרן עצום של, כביכול מקרן עצום של סיבות, והנה הבודה בא ואומר, לא, יש רק גורם אחד, שאומנם גם הוא מופיע בהתאמה או בתלות עם תנאים נוספים, אבל הפוקוס שלנו הוא על הגורם שהבודה התייחס אליו. ואנחנו יכולים לחקור באופן הכי קונקרטי, הכי אמפירי, את החוויה שלנו כאן, בשעה האחרונה, בשלוש שעות האחרונות. מה גרם לנו תחושה של אימחות? אולי זה היו, אולי זה הזבוב שתהיה אלינו. אני רואה שמהנהנים, כן. ונכון, האמת הנאצלת השנייה אומרת, זבובים מהגורם הסביב. זבובים נאצלים. אולי נרדמה לי הרגל. וזה היה הגורם. אולי נגמר האורז. אולי מישהו ישב על ידי וכל הזמן זז או זזה. זה נורא הפריע לי להתרכז. אולי חם מדי, אולי קר מדי. נכון, המון 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 סיבות שלא להתחיל לדבר על מי שישארנו בבית, שהם כמובן אשמים ברוב הקשיים שלנו. והנה הבודה בא ואומר, לא, סיבה אחת. והוא מזמין אותנו, וזו הזמנה שעוברת איך אומרים, כחוט השני. 2,500-2,700 שנה, מימי הבודה עד לכאן, לרגע זה, לרצפה, לרצפת פלסטיק הזאת באנדור. הזמנה לחקור את החוויה האישית שלנו. אנחנו לא מלמדים כאן איזושהי תורה שאתם צריכים להאמין לה. אם אתם מאמינים שהזבוב הוא אחראי לקושי שלכם, תחקרו את זה. הבודה בעצמו אמר, אל תיקחו את המילה שלי רק בגלל שאני המורה. תחקרו את החוויה שלכם. והרבה פעמים שאנחנו על הסרפיס, על הפני השטח, אנחנו אומרים, אם רק הכאב גב הזה לא היה, הייתי יכולה להיות בשלווה עצומה, והייתי באמת יכולה לתרגל מדיטציה. אם רק היו מדקים את המזגנים, אם רק הדייסה לא הייתה סופה, whatever, etc. כמו שאומרים. אבל הבודה אומר לנו שהסיבה לקושי, למצוקה, לדוקה, לא נמצא בגורם, אפילו לא בבני הזוג או בנות הזוג, שזה כבר ממש רדיקלי. אפילו לא בפוליטיקאים. אם כך, מהו הגורם? מהי הסיבה לדוקה, לחוסר סיפוק? אז הבודה אומר באמת הנאצלת השנייה שזהו, זוהי ההאחזות, ההיצמדות, קלינגים, תנה, עצמה, בלתי פוסק, השתוקקויות בלתי פוסקות, שזה אגב שונה מרצון. הרבה פעמים מבלבלים בין האחזות לרצון. ואני לא אכנס לזה עכשיו יותר מדי, אבל הרבה פעמים אנחנו מתרגלים, במיוחד מי שנמצא על הדרך כמה זמן, אנחנו מתחילים להתייחס בחשדנות לרצונות שלנו. אנחנו מתחילים להטיל בהם ספק או לא, או לא... לא להיות מוכנים להשתמש בהם כניבות, כאמצעי לדעת מה נכון לנו לעשות ומה לא. אנחנו מאמינים שכביכול אדם אומרת לנו שאנחנו צריכים להכחיד את הרצונות שלנו או להיפטר מהם, או הכי גרוע להתענות מעליהם. אבל אדם לא אומרת שהבעיה היא ברצון, אדם מצביעה על מערכת יחסים שעלולה להיות בעייתית עם הרצון, עם רצונות. מערכת היחסים של היחצות עלולה להפוך רצון לבעייתי, אבל רצון כשלעצמו מופיע כשיש מפגש של גוף ותודעה, והוא לא בעייתי בפני עצמו. אבל מערכת יחסים פרובלמטית זה החלק הנוסף שמתלבש כמו כמו מטפס רעיל שמטפס על עץ, מתלבש על הרצון, מתלבש את ההיחזות. ויש רצונות שהדרמה אפילו מעודדת אותנו לטפח. הרצון להתעורר, הרצון להיטיב, הרצון לפתח בתוכנו חמלה ואהבה ויציבות. אבל על הנושא של רצון ומה ההבדל בין רצון להיחזות, אולי אני אפתח בשיחה אחרת. אני כאן שמה יותר דגש על היחזות. הבודה דיבר על ארבעה סוגים של היחזות, ואני גם לא אכנס, לא ארחיב. אני אדבר על המרכזית שבהם בעיניי, או על שתיים מרכזיות. זה בעצם שלוש וארבע מרכזיות. היחזות בהנאות חושים, שזה לפעמים דבר שאנחנו, זה בא לנו כל כך כאילו בטבעיות שאנחנו אפילו לא תמיד שמים לב. אבל אנחנו בהחלט יכולים להנות מאוד, והבודה אפילו מודד אותנו להנות ממתנה של חמשת החושים, חמשת החושים וגם החוש של מחשבה, רעיונות, יצירתיות, דמיון. רק מוציא ממנה את המרכיב של היחזות. ממש בסוף שבוע שלפני הריטריט הזה, אני והבת זוג שלי, ענת, בילינו שלושה ימים על הבניאס. בזזולה על הבניאס, כל חמשת החושים, כל ששת החושים, נהנו הנאה מופלאה. המגע של המים, הקרירות, לשבת כל היום ככה מתחת איזה חופה של תאנים וסופים, רק להקשיב לפחפוך של המים, תחושה של האדמה, אוכל טוב שהבאנו איתם, פירות, ירקות, הריח של תאנים ושל המים. וכשזה נגמר, זה נגמר. לקריסטופר יש איזה מין שורה כזאת, וואן ליינר כזה, שמאז ששמעתי אותה אני עדיין מנסה לפצח אותה, לא באופן תיאורטי, באופן תיאורטי היא מאוד ברורה, אלא באופן מעשי. הוא אומר, take the problem out of the event. להוציא את הבעיה, את הבעייתיות מההתרחשות. זה בעיניי הנחיות לתרגול ללייף טיימס. זה לא לבטל את המצב עצמו, את הדבר עצמו, את הדבר שכביכול גורם לי לקושי, אלא להוציא את הבעייתיות מהסיטואציה. אחד המקומות שאנחנו מאוד מוצאים את עצמנו נאחזים, זה במערכות יחסים. כשמגיעים לפה מורים מחול, הם הרבה פעמים נותנים לנו איזושהי ככה תמונת ראי על התרבות הישראלית ועל הלשון מבין תרבויות. למשל, מורה מאמריקה סיפרה שבארצות הברית היחזות המרכזית והזהות המרכזית של אנשים, זה הכללה גורפת, אבל זה המקצוע. וכשאנשים באים לשיחות אחד על אחד, הרבה פעמים זה מה שעולה, או בקבוצות, בריטריטים, הרבה פעמים קשיים בזהות או במקצוע או במה שהבן אדם עושה. היא אמרה שבישראל מה שבעיקר עולה זה שאלות והתייחסויות ובעיות ומצוקות בהקשר של מערכות יחסים. כן, אנחנו שבט, יש לנו מנטלים של שבט, ואנחנו אוהבים להיות בתקשורת ובקונקשן אחד עם השני, שזה דבר נפלא. אין בזה שום דבר בעייתי. כל עוד אין בזה שום דבר בעייתי. אז יש כאן ספר מקסים שנקרא The Buddha of Love, שכתב אותו מישהו שאולי אתם מכירים, כספר טיטמוס אחד. ויש מאחורי תמונה, בלי הזקנה. אבל בעיניי מה שיפה בתמונה הזאת, מה שמיוחד, אני לא חושבת שזה היה בכוונה, הוא מצולם, זה צולם בתאילנד, זאת אומרת, אני מניחה, אני מזהה, סליחה, באינדיה, בסארנה, לרגלי פסל ענק במנזר התאילנדי, בגלל זה התבלבלתי. לרגלי פסל ענק שהם הקימו שם במנזר התאילנדי, איפה שהם מארחים קורסים של קריסטופר כבר, אני חושבת, 20 שנה, כל שנה. חלקכם הייתם שם, בסארנה, איפה שהבודה נתן את הדרשה הראשונה שלו, אחרי התעוררות. אז בתמונה יוצא שהראש של קריסטופר הוא, החלק היחידי של הפסל שרואים זה את הרגליים, את כפות רגליים של הבודה. אז יוצא שהראש של קריסטופר הוא עם לרגלי הכפות רגליים של הבודה.
Never noticed.
Never noticed. I assume so. It's by chance. כן. במובן מסוים, מי שיש לו נטייה ליש, לבקטי, לדיבושן, אז לדיבושן, להתמסות. זה יפה. הראש שלנו תמיד לרגלי
המורים.
אבל לא על זה רציתי לדבר. רציתי לדבר על, כסופר כותב פה על על כל מיני אספקטים של ספירטואל, של מוכניות ושל אהבה. באופן, הספר הזה מאוד מומלץ כי הוא מנתץ כל מיני פרות קדושות שנמצא בהרבה כביכול, סור קולד תורות רוחניות שמזהות אהבה שווה attachment. וזה לא ככה, עבודה. מדבר המון על אהבה, והתרגול הוא כולו רווי באיכות, איכויות הלב שהאהבה היא אחת מהן. אז קריסטופר מונה פה כמה, בהקשר של מה שאנחנו אומרים עכשיו, הוא גם מצביע על אפשרות להשתחרר דרך אהבה, גם אפילו אהבה רומנטית, שבכלל יצא לשם רע, בחוגים הרוחניים, אבל גם עם תשומת לב לתנועה הזאת, לתנועה הרכושנית, לתנועה שרוצה, לתנועה שאומרת, לתנועה שבמיינד, שבתודעה, שאומרת, אני חייב, אני חייבת, אני לא יכולה בלי. בלעדיו או בלעדיה, חיי אינם חיים. כן, רק הקלנו אותם לפני שבוע, וחיינו יפה מאוד גם קודם, אבל זה מתעורר בתודה. וכשאנחנו רואים את זה, אנחנו יכולים גם לפתח מערכת יחסים נבונה עם התנועה הזאת של התודה שרוצה, שרוצה לנקס רכושנית. אז כמו שאמרתי קודם בתרגול כאן, מה שהתרגול מציע לנו זה את האפשרות להבין את עצמנו, לחקור. איך הדבר הזה, זה שאני קוראת לו אני, הגוף נפש הזה, שהוא הדבר הכי קרוב לי, ויחד עם זה לפעמים הכי זר לי, הכי לא מוכר לי, איך הוא פועל? מה גורם לו לפעול בצורה מסוימת, להתנהל בצורה מסוימת? הנזיר תניסה רוביקו אומר שהאירוניה העצובה ביותר זה שכבני אדם, כאמין האנושי, אנחנו מבינים המון דברים, אבל לא את התודעה, את התודעה ואת הלב, צ'יטה. אנחנו מבינים המון דברים בעולם. אנחנו הגענו לירח, עכשיו גילו עוד כוכב שאולי יש בו חיים, כבר יש התרגשויות, כבר אנשים קונים נדלן. וכאן, כאן זה זרנו. אז אנחנו מפנים פה את תשומת הלב פנימה, בשביל להבין, זה כמו, אני תמיד אומרת, זה כמו להרים יחסי מנוע, ולהבין מה עובד, מה לא עובד, ואיך לתקן לי משהו לא עובד. אנחנו רוצים להבין את הגורמים, את הסיבות ואת הנסיבות שיוצרים את התנאים לחוויה שלנו, לתחושות שלנו, כדי שנוכל לשנות. אז השלב הראשון הוא זיהוי, knowing. האמת הנאצלת מדברת על לדעת שיש סבל. אין צורך להיפטר מהחזויות. הרעיון שאוקיי, אז עכשיו הבנתי, החזויות גורמות לסבל, אז עכשיו אני יוצאת למשימה נחרצת של להיפטר מכל החזויות, זה לא בהכרח גישה מועילה. בגישה שעלולה להביא לנוקשות פנימית ולתסכול ולשיפוט עצמי. והבודה והדרמה עניינם הוא מה מועיל, מה תומך, מה תורם. לא איזה פילוסופיה נשמעת הכי טוב. אז יותר מעניין ומועיל זה להבין איך היחזויות מנהלות אותנו. ואיך הן עובדות, איך הן משפיעות עליהן. מודעות להחזויות היא לא תמיד דבר ברור ומובן מאליו. לפעמים יותר קל לזהות את ההחזויות היותר חזקות. שמה הדוקה מאוד נוכחת, מאוד מובהקת, והיא מאוד בקלות מצביעה שיש שם היחזות. בסוגיות, עם ילדים, בעבודה, עם רכוש, עם הישגים, עם תוארים, עם זהויות, עם טייטלים. הן נהיות אבל היחזיות ככל שמתחילים לשים לב אליהם ומתרגלים לשים לב אליהם ולזהות, הן נהיות יותר ויותר מעודנות. זה מזכיר לי דימוי שעלה לי לפני כמה זמן כשהסבתי את הגינה. יש לנו גינת ירק, יש לנו מפפונים ועגבניות, והיו קישואים עד שה חול דמי שזה לא יהיה אכל לנו אותם. והעשבים כבר היו ממש ממש גבוהים. אז הלכתי לעשב, והיה נראה לי ככה עבודה של חצי שעה. אז הסבתי את כל העשבים הגבוהים, באמת היה חצי שעה. ואז התרחקתי רגע והסתכלתי על הגינה, ופתאום ראיתי שיש שם עשבים יותר קטנים. אז הלכתי והכרתי גם אותם, הסעבתי גם אותם. ואז הסתכלתי שוב, מקרוב, 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 ראיתי עשבים ממש ממש קטנים. ככל שאנחנו שמים את הזכוכית מגדלת יותר קרוב, או שאנחנו כמו מקהילים את תשומת הלב שלנו, אז אנחנו יכולים לראות יותר דברים יותר ויותר מעודנים. זה כמו כשנכנסים לחדר חשוך, ובהתחלה לא רואים כלום. או בהתחלה נדמה שאין שם כלום. אבל אם שומעים שם קצת זמן, יושבים שם ושומעים, פתאום מתחילים לראות שיש שם דברים. העיניים מתרגלות לחשיכה. אנחנו מקבלים מילה באנגלית distinctions, הבחנות. וכשאנחנו שומעים עם הדברים, עם התחושות, עם החוויות, אז לפעמים קורים דברים יפים, רק מעצם השהייה. יש לי חברה שסיפרה לי שהיא הייתה באנגליה, היא תרגלה שם בגיא הארס, איפה שגם אני הייתי לפני כחודש, והיא מישהי שמאוד פחדה מפרות. והיא סיפרה לי שבריטריד הראשון שלה, שכבר היה די מזמן, זה היה גם כן בגיא הארס, ומי שאתם לא מכירים, אבל המרכז הזה גיא הארס, שאגב, כריסטופר הקים אותו לפני 20 ומשהו שנים, הוא כולו מוקף בגבעות יורקות של עשב טבעי. כשהגעתי לשם ראיתי קילומטרים וקילומטרים של עשב ירוק, הלכתי לחפש איפה הממטרות, אז באנגליה לא צריך ממטרות. וכל הזמן יש שם פרות וכבשים שמסתובבים, מסתובבות חופשי. אז החברה סיפרה לי שהיא בריטריט הראשון שלה כל הזמן בכתה. בכתה ובכתה ובכתה, הרבה דברים עלו והציפו. וחלקכם אני חושבת יכולים להזדהות ממה שסיפרתם לנו, שזו חוויה לא נורא נדיחה. ופעם אחת היא יצאה החוצה, ישבה לה בעשב, ובכתה, וראתה מרחוק פרה עם שני עגלים. ופתאום הפרה עזבה את העגלים, השאירה אותו מאחור, והתחילה להתקרב אליה. וחברה שאז פחדה מפרות, התכנסה כולה, חיבקה את הברכיים שלה, והכניסה ככה את הראש בין הברכיים. הפרה המשיכה להתקרב, ואז הפרה התקרבה לי, ממש שמה את הרגל שלה, את הטלפיים, ממש על יד הגב שלה, ועם האף התחילה ללטף לה את הראש. והסיבה שהיא סיפרה לי את זה, כי כשהייתי בגלל אז ראיתי שהיא כל פעם שיש פרות היא רצה החוצה. והיא מתקשרת איתה. והיא עומדת בפרות חשובות אליה. היא מלטפת אותה. והן נדחקות כאילו הן רבות על המיטוב. והיא עומדת והן מלטפת להן את האף. האמת הנאצלת השלישית מדברת על חופש מסביב. על כשם שהאמת הנאצלת הראשונה היא יש סבל, האמת הנאצלת השלישית אומרת יש חופש מסביב. היא לא מדברת על האפשרות העתידית שאם נתרגל מספיק, אם נעשה את כל הדברים כמו שצריך, אם נהיה בסדר, אם נעזוב הכל ונלך למודו, שזה אגב מומלץ בכל מקרה, תמיד. לא תמיד. האמת הנאצלת השלישית אומרת, יש שחרור בזמן הווה, כאן ועכשיו. הבודה דיבר על שלושה סוגים של אושר. אני חושבת שזה יעניין אתכם מאוד מאוד לדעת. האושר הראשון, האושר שאנחנו חווים מהנאות חושים. הבודה לא התכחש לחוויה מאוד מאוד משמחת שאנחנו חווים, וחלקכם סיפרתם בקבוצות, מי שסיפרה היום על ההיזכרות בארוחת הבוקר, גרמה לשמחה. שאלתי את התחלת ארוחת בוקר אחרת ממה שאני אכלתי, היו שם מעדנים וזה. לא, ארוחת הבוקר הפשוטה שלנו, שהמטבח היקר שלנו, יחיד, יכולה לגרום שמחה. החושים שלנו מספקים לנו, אם אנחנו לא נפחד מהם, מספקים לנו הנאות, חושים, שמחה ואושר שהבודה מאשר את קיומה, הוא אומר, גם אני מכיר, אני מכיר, אני יודע, חוויתי, אני חווה, אני לא תחושי. אבל הוא אומר, יש אושר, הוא אומר, רק תשימו לב, שזה אושר קצר מועד, נכון? בארצות הברית, כשמדברים על זה, הדוגמה שמשתמשים היא כמובן תמיד על מכונית. קנינו מכונית חדשה, וכמה זמן שמחנו עד שבא מישהו וסעת לנו אותה. בישראל, כמובן, הדוגמאות הן תמיד על מערכות יחסים. אז התאהבנו במישהו, באיזשהו, איך כסופר אומר, cosmic coincidence, הוא או היא גם התאהבו בנו. כמה זמן האושר נמשך? עד שעולה חרדה, שיעזבו אותי, שהוא או היא ישנו את דעתם, או שאני משנה את דעתי. הבודה אומר, יש אושר יותר מהימן ובר קיימא, שהוא קורא לו האושר הרוחני. אושר בשמחה ושלווה וצלילות ואפילו התעלות הרוח של מצבי תודעה מעודנים. של ג'אנות, של לב פתוח, של ריכוז עמוק, של שלווה נוחה. אבל הבודה אומר, שוב, הוא לא עוצר שם. הוא אומר, יש עושר יותר רוחני מהעושר הרוחני. אני מקווה שאתם מאוד סקרנים עכשיו לדעת. מהו? ובצדק. אז אני רוצה רגע להתייחס לעושר של מצבי תודעה מעודנים, שריכוז הוא אחד מהם, והוא הרבה פעמים טועים לחשוב, במיוחד כשמתרגלים במסורות ששמות המון דגש על ריכוז, חלקכם כאן ישבתם במסורות כאלה, אז אנחנו נוטים להתבלבל ולחשוב שמטרת התרגול זה ריכוז. ולא היא. פעם אחת הבודה נשאל, למה יש כאלה שמגיעים להערה, או כאלה שמתעוררים, כאלה שחווים שחרור, וכאלה שלא. והוא לא ענה, כי יש כאלה שיותר קל להם להתרכז, או יש כאלה שיותר טובים בריכוז, כאלה שיכולים לשבת 3 שעות בלי לזוז, כמו שכסופר דיבר על זה אתמול. הוא לא אמר שהם אלה שמגיעים להתעוררות. הוא אמר, מישהו יכול לנחש? הנושא של מה שאני מדברת עליו הוא רמז, נכון. הוא אמר, אלה שמפסיקים להיאחז, הם אלה שמתעוררים. יש דרשה נורא, נורא נחמדה שהבודה הלך לבקר נזיר חולה. ויש ככה את חילופי הדברים המסורתיים עכשיו אני משאיר אותו לשמוע, ואומר, אני מקווה שאתה מרגיש יותר טוב, אני מקווה שאתה מצליח להתגבר על הקשיים, ועל החולי, ועל החושה, וככה מנהלים שיחה, ועבודה אומר, אני מקווה שאין לך חרטות, אז האיש אומר, כן, יש לי חרטות. אז עבודה שואל אותו, האם עשית דברים פוגעים בחיים שלך, דברים שהם בניגוד לאתיקה, שגורמים לך להתחרט. ואיש אמר לו, לא עשיתי דברים שפוגעים. אז הבודה אומר לו, אז על מה אתה מתחרט? אז איש אומר, אני מתחרט על זה שבגלל שאני כל כך חולה וחלש וזקן ומרגיש לא טוב, איבדתי את הריכוז. אז הבודה נוזף לו. אומר לו, אתה הרי יודע שהריכוז הוא לא מטרת התרגול. אם ככה, מה עם מטרת התרגול? אם אמרנו קודם באמת הנאצלת השנייה שהיחזות היא מה שגורם לסבל, אז המטרה של התרגול היא לשחרר את מה שגורם סבל. לזהות שיש היחזות ולשחרר. החלק החשוב הוא השחרור. זיהוי הוא חלק חשוב, ראשון. החלק השני חשוב, זה הלטינגו, וזה השחרור. וזה לא, חשוב לי לציין, זה לא התייחסות בינארית, זה לא או-או, או שיש או שאין. לפעמים זה ככה. לפעמים אנחנו רואים, ומתוך הזיהוי, בום. אנחנו, זה נושר, כמו שהבודה אמר, אם הייתם מבינים את ה... אמת בדבר היחזות, הייתם שומטים את היחזות כמו אדם שהרים בטעות גחל לוהט. לא צריך להתחיל לשכנע אותו ולהסביר לו, תשמע, זה כואב, זה יעשה לך כוויות, והוא לא מתחיל ככה לפתוח אצבע אחת ולראות איך זה מגיש, ואצבע שנייה ולראות איך זה מגיש. נכון? בום. אז לפעמים זה ככה, אבל לפעמים זה הדרגתי, זה לא לשחרר לגמרי מכל היחזות, זה קצת להפחית, זה במקום אגרוף כמוץ, להחזיק את הדברים ככה, קצת יותר גמיש. כי הגישה של all or nothing, הגישה הבינארית, היא יכולה גם להיות מלכוד, המיינד ישר רוצה ללכת לדברים הכי גדולים והכי קשים. המיינד יש לו נטייה להיות השיגי. אז נלך על, על היחסות הכי קשה, הכי מכאיבה. ואז אם, אם אנחנו לא מצליחים, אז אנחנו מתוסכלים. פעם ברטריט מישהו, שבא אליי לפגישה אחד על אחד, הוא אמר לי שהוא לא מצליח לשחרר היחסות שיש לו לחברה שלו, שהוא מאוד מאוד אוהב, והיא נפרדה ממנו. הוא לא מצליח לשחרר. שאלתי אותו מתי נפרדו. לפני חודש. אמרתי לו, אולי תפנה קצת מקום בלב להתאבד. אנחנו ישנים חיילים וחיילות בשדה הקרב, יוצאים ללחם ולהשמיד עם כאלה חרבות את היחזות. אנחנו מאבדים סבלנות, ואנחנו, חוסר סבלנות או קוצר רוח, הם לא מועילים, הם לא חברים מועילים בדרך. ואנחנו רוצים לשים לב אם המיינד נכנס לשיח של הצלחה וכישלון. שיח מאוד מאוד בשגור. רוצים להיות בתשומת לב לזה. ואנחנו יכולים להתחיל להתאמן, זה כמו שריר שאנחנו מתאמנים עליו, כשאנחנו הולכים לחדר כושר, מי שהולך, כן, אני נרשמתי כמה פעמים, כל פעם שאחר כך באתי אליהם בטענות שעוד אין לי ריבועים בבטן, אז הם אמרו לי, גברת, נחמד מאוד ששילמת, אבל את גם צריכה להגיד. אבל מספרים לי, מי שהולך, שלא מתחילים להרים 50 קילו. מתחילים קילו, עוברים ל-5 קילו. ככה לאט לאט בונים את המיומנות הזו. ככה אנחנו רוצים גם עם האחזויות. אז בפעם הבאה שנגמר האורז, בפעם הבאה שמישהו לקח לכם את הכרית, הוא הזיז לכם את הכרית, בפעם הבאה שהשכנה לחדר תורקת דלתות, כשחם לנו מדי, כשקר לנו מדי, כשמישהו על ידי מוכר, הבודה אמר, כל פעם שאדם נאחז, מרה עומד מאחוריו וצוחק. אבל אפשר גם להוסיף, כל פעם שאדם משחרר היחזות, הוא אפילו קצת מפחית, הבודה עומד מאחוריו ומוחא כפיים. הבודה המשיל את השחרור היחסי או הדרגתי מהאחזות, הוא אשכרה לקח קצת אדמה בקצה הציפורת שלו. יש לו דרכים מתודיות מאוד מאוד מעניינות, יצירתיות. שאל את הנזירים והנזירות, מה יותר גדול, מה יותר עצום? כמות האדמה שיש לי מתחת לה, כמות האפר שיש לי מתחת לציפורן, או האדמה על כל כדור הארץ. אז אמרו לא. לא באמת. הרוב, האדמה, פי 100, פי 1,000, פי 100,000, יותר עצומה וגדולה, מאשר כמות האפר שיש לך מתחת לציפורן. אז הוא אמר, ככה גם, מופחת הסבל של מי שמשחרר להיחזות. אז כמות הסבל שהופחת היא פי 100, פי 1,000, פי 100,000, יותר מאשר הסבל שנותר. אז אם החיים היו סבל, לא הייתה אפשרות להתעורר או להשתחרר מהסבל. רק המוות היה משחרר מהסבל. רק המוות היה מציע שחרור כזה. כאשר אנחנו מבינים שהאמת הנאצלת הראשונה היא בעצם היאחזות היא סבל, אז אנחנו לא צריכים לחכות למוות שיגאל אותנו. האפשרות לשחרור היא כאן ועכשיו, בחיים האלה. רק צריך לשחרר או להרפות קצת כל פעם כשמזהים שהתודעה נאחזת. מה מאפשר לנו לשחרר? כשאנחנו מזהים היחזות, ולא, זה לא תמיד מספיק כדי לשחרר. שווה לתת את הדעת, אילו תנאים תומכים בשחרור מהיחזות, באפשרות לשחרר. אז דיברנו על תנאי אחד שיכול להיות מאוד מועיל, זה ההבנה שהיחזות גורמת לנושאים. תנאי נוסף אולי זה לחתך טרסט. מה נשאר אחרי שאני משחררת? על מה אנחנו יכולים להישען? מה אינו נתון לשינוי? מה לא subject to change? מה לא יכול להילקח ממנו? מה אנחנו לא יכולים לאבד? מה דווקא כשאנחנו משחררים את היחסות נחשף. צף ועולה, מתחת לשכבות הפחד לאבד, מתחת לשכבות התנועה הזאת של התודעה שמתכווצת. מתכווצת סביב מוסר היחזות. כמו אוצר שקבענו, ולא יודעים שהוא שם, אבל הוא שם. כשהתודעה חופשייה מהיחזות, שזה ה... אולי לא הבהרתי את זה קודם, זה העושר השלישי, סוג העושר השלישי שהוא יותר רוחני מהעושר הרוחני. העושר של חוויה, אפילו אם זה לרגע, של תודעה חופשייה מהיחזות. וזה לא איזה מטרה עתידנית, זה לא סיינס פיקשן. משהו שיקרה פעם, מתישהו, אם אני אתרגל מספיק, אם אני אתרגל מספיק נכון, אם אני אהיה בסדר, אם אני אהיה גוד בודיסט. אני מציעה לכם, מזמינה אתכם, להתחיל לשים לב לרגעים האלה שהם נוכחים עכשיו. הם קורים כל הזמן. עכשיו למשל, ברגע זה, אולי הכל בסדר, תרגע. לא חם מדי, לא קר מדי, די נוח, לא חסר בדבר, אולי. אני מזמינה אתכם להכיר, להתיידע ולהתיידד עם התודעה גם כשהיא נקייה חופשייה מיחזות. ואז יכול להיחשף, נחשפים בהירות, צלילות, שלווה, שמחה, אהבה. וכשאנחנו חווים כאן את הרגעים האלה, של שלווה, של בהירות, של שמחה, זוהי טעימה, אנחנו מקבלים a free sample, דוגמית חינם, שמה שאפשרי בחיים האלה, חיים של חופש, חיים של שמחה, הטעם אותו טעם. כמו שאם לוקחים טיפה אחת מהאוקיינוס, יש לו את אותה טעם, יש לה את אותו טעם שיש לאוקיינוס. הרגע הזה, רגע היחיד שאנחנו אולי לרגע חווים, ואולי זה רגע ארוך מאוד, חווים שקט, חווים בהירות. הוא כמו הולוגרמה של חיים של חופש, חיים של מין, של חופש ושמחה. אני אסיים עם ציטוט של הבודה, שמתאר את האפשרות הזו, את הרגעים האלה, את הטעם הזה. היכן שלמים, לאדמה, לאש ולרוח, אין אחיזה. שם כוכבים לא זורחים, השמש לא נראית, הירח לא מופיע, חשיכה לא נמצאת. וכשהחכמים המתרגלים דרך תבונה יודעים כל זאת בעצמם, אז מצורה והמשגה, מעונג וכאב, הם משוחררים. נקרא את זה שוב. היכן שלמים, לאדמה, לאש ולרוח אין אחיזה. שם כוכבים לא זורחים, השמש לא נראית, הירח לא מופיע, החשיכה לא נמצאת. וכשהחכמות המתרגלות דרך תבונה יודעות כל זאת בעצמן, אז מצורה והשגה מעונג וכאב הן משוחררות.